programa de fã.
טוב, שלום. ברוכים הבאים לשידורי המגפה, פרק מספר 4. היום אנחנו מארחים את נדב הלפרין. שלום, נדב.
שלום, אהלן.
נדב הלפרין הוא משורר, עיתונאי, שדרן רדיו, מגיש ויוצר את הפודקאסט אש זרה. טוב, אז ככה, עד עכשיו בתוכנית דיברנו יותר על נושאים אקטואליים, אולי גם יותר קצת גשמיים, פוליטיקה, כלכלה, היסטוריה וכו. היום יש לנו הזדמנות לשוחח עם איש רוח ותרבות, לנסות להבין איך המצב המורכב והמשונה הזה משפיע על התרבות המקומית, ליצירה בעידן הזום, בעידן הקורונה, נפלטת ככה עידן הזום. אז שלום, שלום נדב. שאלה ראשונה, אתה מרבה להתעסק בפודקאסט שלך, גם קצת בכאן תרבות, אפשר להגיד בתרבות גבוהה, בספרות גבוהה, בשירה, הוגים יהודיים ולא יהודיים, ואתה מרבה, אפשר להגיד, להנגיש אותם לציבור הרחב, או ככה זה נראה אולי שאתה מנסה אולי להנגיש את הנושאים האלה לציבור הרחב, אתה מנסה להנגיש אותה, אולי קצת מנסה שאנשים יגיעו אליך, שהמיינסטרים, הקהל הרחב, יגיע לתוכניות שלך ויעשיר את עולמו דרכם.
תראה, אני חושב שמה שאני מנסה לעשות, וזו שאלה, אתה יודע, שבדרך כלל האדם שואל את עצמו בדיעבד. כלומר, ברור שיש לך מניעים ברורים, שאתה בוחר לדבר על קירקגור, או שאתה בוחר לדבר על רבי נחמן, ואגב, הם שניהם מאוד קרובים, אז בכוונה התודעה שלי ככה הביאה אותי אליהם, כי הם בעצם השיקוף היהודי והשיקוף הלא יהודי של אותה צורת מחשבה, אבל כשאתה בוחר לדבר על דמויות כאלה, אז יש לך מניעים, זאת אומרת, אתה קרוב לדמויות האלה, הן מעניינות אותך, ואתה רוצה שהן יקבלו איזשהו מקום בולט בתוך התרבות שאתה חלק ממנה, אבל כשאני אומר שאני רוצה לייצר שיחה, הכוונה היא שאני בעצם רוצה להגיע למישור מסוים של דיבור, וכשאני רוצה להגיע למישור המסוים הזה של הדיבור, אז אני צריך שזאת תהיה שיחה, לא שאני מדבר לבד. אמנם בפודקאסט או ברדיו, בתוכנית כמו שלי, אני לא שומע את הצד השני, אבל אני כל הזמן מנסה להיות במודעות שאני לא בא להטיף כאן, ואני גם לא בא לנהל הרצאה אקדמית. ואם הייתי מנהל הרצאה אקדמית, היו מאזינים לי הרבה פחות, ואני גם לא הבן אדם הנכון לנהל הרצאה אקדמית, ויכול להיות שבתוכניות שלי יש הרבה מאוד פגמים מבחינה אקדמית. אני חושב שהערך שאולי יש במה שאני עושה או שאני מנסה להביא אותו, הוא מדי יום להראות איך מה שקוראים לו תרבות גבוהה, לא בשמיים היא, הוא מחובר לחיים שלנו כאן ועכשיו, ואני גם אף פעם, אני חייב לומר, לא מסתכל על פילוסופיה, על שירה, על הגות יהודית, אני לא מסתכל על זה כתרבות גבוהה. כלומר, ברמה האישית אלה הדברים שמעניינים אותי, שמעסיקים אותי, ואני חושב שהקטלוג והתוויות מרחיקים את האנשים מלהגיע לדברים שבעיניי הם פשוט חומר טוב. החומר הזה עשה לי טוב, הוא נתן לי רוח גבית בכל מיני נקודות בחיים, העיסוק בעולמות האלה. לכן אני מנסה להביא אותו לאנשים אחרים. וזה דומה לזה שבתוכנית שלי אני לא אשמיע שיר שאני לא אוהב. אני לא אשמיע שיר שאני לא אוהב, כדי שאני לא רוצה שישמיעו לי את השיר הזה, ואני לא אעשה את זה למישהו אחר. ככה בעצם זו הנקודה שממנה אני מתחיל להתייחס לתרבות.
אני באמת רציתי לשאול, אם אנחנו בעצם מדברים על תרבות, ושאתה מקיים בעצם עמוד פייסבוק פעיל, ואתה נמצא בספוטיפיי, ואתה נמצא בסרטונים של כאן ביוטיוב, ואתה בעצם חולש על כל הפלטפורמות הכי מודרניות שיש. אז אני רציתי לשאול אותך, אם לא נקרא לזה תרבות קבועה, אם נקרא לזה רק תרבות, זה לא משנה איך נתייג את זה, אנחנו מתעסקים, אתה מתעסק בעצם בחומרים שהם מאוד מעניינים, מסקרנים, והם שונים ממה שהפלטפורמה הזאת מקיימת רוב הזמן. איפה אתה מוצא את הניגודיות הזאת, בין להיות לעשות פרק על הרמב״ם, ושבצד יש המלצה לסרטון חתולים, או להעלות איזשהו פוסט מדם לבך בפייסבוק, שמתחתיו יש פרסומת לנעליים. זאת אומרת, כי אני מרגיש בתור בן אדם שלפעמים משתף דברים שאני כותב בפייסבוק, שזה יוצר לי איזשהו דיסוננס לפני שאני לוחץ על הכפתור שר. אז איך אתה רואה את הדברים?
תראה, אני חושב שהשורש או היסוד שממנו צריך להתחיל כשבאים להסתכל על תרבות, זו המילה תרבות. ואם אנחנו מסתכלים על המילה תרבות, אז זה ביטוי מקראי, תרבות אנשים חטאים. כן, זה ביטוי שמופיע במקרא, זה גנאי, כלומר, לימי ישראל שהפכו להיות חוטאים, תרבות אנשים חטאים. עכשיו, לפי רוב הפרשנים, תרבות זה פשוט הרבה אנשים. הרבה אנשים ביחד. זאת תרבות. כשרוצים לומר שיש פה תרבות אנשים חטאים, הרבה מאוד אנשים חוטאים ביחד. הרבה מאוד אנשים רואים לגנאי. אבל אני חושב שזה היסוד במובן שתרבות היא בהכרח תרבות המונים. זאת אומרת, גם מה שהאדם יגיד לעצמו, אני לא יודע מה, אני חלק מאיזשהו אינדי, אני חלק מתרבות שוליים, בסוף זה גם תנועה המונית. אם אני יושב ומדבר לעצמי לבד בחדר, אני לא חלק מתרבות, תרבות שיחה. אני עושה איזשהו טקס מדיטטיבי עם עצמי, אבל אני לא חלק מתרבות. זאת אומרת, תרבות זה בהכרח משהו המוני. עכשיו, אני חושב באופן כללי בעולם שאין וקום. כלומר, אם לא יהיה סרטון אחד בעמוד של כאן, יהיה סרטון אחר. אם לא יהיה פוסט אחד בפייסבוק, יהיה פוסט אחר. אם לא תהיה תוכנית אחת ברדיו, תהיה תוכנית אחרת. ואני לא אוהב לדבר במושגים רדיקליים של מאבק, אבל בסופו של דבר, כל תרבות, בגלל שהיא המונית, היא מורכבת מכל הצדדים של ההמון, ואני חושב שאני כן מייצג משהו. זאת אומרת, ברור לי שמחוץ למקום כמו כאן, שזה שידור ציבורי, ופה בין השורות, אמנם אני עובד בכאן, אז אני בוודאי לא אובייקטיבי, אני אנסה לעשות פה איזשהו מניפסט לטובת שידור ציבורי, ברור לי שאם אני הייתי משדר בתחנת רדיו מסחרית, אזורית, שמתפרנסת מכמות הפרסומות שלה, התוכנית שלי לא הייתה שם. אבל כשהיא במקום כמו כאן, אני חושב שעצם זה שהשיחה הזאת מתקיימת, אומר שיש איזשהו חלק, איזשהו נתח, שזה סוג השיח שהוא מחפש. עכשיו, אני יכול להבין מה שאומרים על פייסבוק, שהוא מקדם רדידות, כי ליד שיר, לא יודע מה, של פרימו לוי, שאני יכול לפרסם עכשיו, אני מתכוון לעשות, לא הספקתי להעלות את הפוסט הזה לפני שהתחלנו את השיחה שלנו, אז יכולה להיות תמונה חשופה מאוד של מישהי או מישהו, ויכול להיות סרטון חתולים ואיזשהו ריב מהכנסת וכאלה דברים, אבל בסופו של דבר, תמיד כשאתה מרחיב את היריעה, זה מה שקורה, הרי. אנחנו מסתכלים היום על מהפכת הדפוס כדבר הטוב ביותר שקרה למי שיש לו שאיפות אינטלקטואליות. אבל מהפכת הדפוס אפשרה גם את ההדפסה של הדברים הנוראים ביותר, גם של הדברים הנוראים ביותר מבחינה מוסרית, וגם של הדברים הרדודים ביותר. וכנראה מאז מהפכת הדפוס הדפסו יותר צהובונים מאשר מסות של עמנואל לוינס, כן? אבל בסוף, כל מהפכה היא הכלי, היא באמת הפלטפורמה. אתה עומד עליה. שאלה מה אתה מעמיד עליה, וזה תמיד המאמץ שאנשים מסוימים צריכים להתאמץ, שיהיה קול בעולם לשירה, שיהיה קול בעולם להגות, ולשיח הזה, או אני לא אוהב את המילה הזאת, כי יש לה קונוטציה של ממבו ג'מבו רוחני, אבל התדר הזה, נגיד. אבל יש לזה גם קונוטציה של רדיו, זה בסדר. אבל יש אנשים שרוצים את התדר הזה, כן? כי אחרת, בסוף, כשאנחנו מדברים על שירה, כשאנחנו מדברים על פילוסופיה, כשאנחנו מדברים על אומנות, אנחנו חלק מאיזשהו מושג, שבדרך כלל משתמשים בו כשמדברים על יהדות, אבל הוא ממש נכון. בדיוק היום דיברתי על זה בתוכנית שלי, אנחנו חלק משושלת מסירה. משהו שעבר ונמסר מדור לדור, פשוט אני מנסה להמשיך את השושלת, אני לא יודע כמה אני מצליח, יכול להיות שמי שאני מעביר מוכן לפעמים בכמה דקות בתוכנית לנסות לסכם את ההגות שלהם, אבל אני חושב אני חושב שאין וקום.
אז בתוך החוסר וקום, אני אשאל, איך אתה היית מדמיין את איזשהו משורר שאתה אוהב, או פילוסוף, או הוגה דעות, אם היה פתאום פייסבוק או אינסטגרם במאה ה-20, במאה ה-19, ה-18 ומטה? זאת אומרת, יצא לך פעם אחת, חלפה פעם אחת המחשבה הזאת בראשך?
יש הרבה מאוד מחשבות שחולפות בראשי על הדברים האלה, גם כי יש בי את ה... אני אגיד לכם משהו, יש משהו שמאוד השפיע עליי, זה קצת וידוי, וזה הקריאה בחיים כמשל של פנחס שדה, שהיא באמת ספר קהל, ספר פולחן, ספר מכונן, יש הרבה מאוד ישראלים שכתבו על הרקע שבו הם קראו אותו, ואיך הקריאה שינתה אותם והשפיעה עליהם, ואיך גם ברבות השנים הם שינו את היחס לספר הזה, אבל יש משהו אחד בספר הזה, שפנחס שדה מספר איך הוא סיים מערכות יחסים, אני לא זוכר אם אחת או יותר, עם נשים מסוימות, בגלל המחשבה שהוא לא יכול היה לכתוב עליהן שיר. כלומר, שאולי טוב לו איתם במובנים מסוימים בחיים עצמם, אבל המשורר שהוא, האומן שהוא, או הדימוי של האומן שהוא, לא יכול להיות עם האישה הזאת, צריך להיות עם מישהי אחרת. עכשיו, זו תפיסה מאוד בעייתית בעיניי, מאוד מאוד בעייתית, אבל היא השפיעה עליי במובן שכל הזמן אני שאלתי את עצמי, ועד היום אני שואל את עצמי את זה קצת, איך אתה מתווך את עצמך החוצה, מה אתה יכול לומר על עצמך, מה אתה לא יכול לומר על עצמך, ואני חושב שלראות הרבה מאוד יוצרים, איך הם היו מתמודדים בתווך הזה, שבין העובדה שאנחנו מכירים אותה מתוך היצירה שלהם, מצד שני פייסבוק גם בדרך כלל מביא אנשים לתעד את עצמם בכל מיני מצבים, זו שאלה, אם יש דמות אחת שאני חושב על, אגב, פייסבוק של פנחס שדה זה גם היה מאוד מעניין, פאסיב, אגרסיב, מאוד מאוד גדול, וגם הדמות שאני רוצה לדבר עליה עכשיו, רבי נחמן מברסלב, אני חושב על הפייסבוק שלו, קודם כל כי הוא היה טוב בוואן ליינר, אין שום ייאוש בעולם כלל, או כל העולם כולו גשר צר מאוד, זה אחלה.
הוא היה יכול להיות מלך הסטטוסים.
כן, אבל יותר מזה, בגלל שבאמת בפאסיב אגרסיב או במניה דיפרסיה הזאת של רגע אחד לדבר על העולם שהוא לא ייאוש, ברגע אחר לומר שצדיק גדול כמוני לא היה מעולם, אני פלא גדול ונשמתי פלא גדול, זאת אומרת, הריצה שלו בין מצבים בנפש, לדבר על העצבות ואחר כך לומר שאין שום ייאוש, אני חושב שלראות את זה בספר אחד שמסכם לך הכל, אתה יכול לראות את הכל כמכלול. אבל אם אתה רואה את זה בפיד של פייסבוק, פתאום אתה מגיע לאיזושהי יציבות נפשית, אני חושב שהיינו רואים את זה על הרבה מאוד דוגים. והשאלה היא גם באמת, האם הפייסבוק לא מסרס את היכולת שלנו להאמין בדמויות גדולות? האם יכולים להיות אדמו"רים, ואני לא מדבר רק על אדמו"רים חסידיים, אדמו"רים של תרבות, של ספרות בעידן הפייסבוק? האם כשאני רואה משורר שאני לא אנקוב בשמו, זוכה פרס ישראל, שחווה... את ההזדקנות שלו בפייסבוק בצורה מאוד קשה בעיניי, מבחינת הטקסטים שהוא מנפיק וזקנתו לאו דווקא תואמת את צעירותו. אולי עדיף שלא הייתי רואה את זה, אולי צ'סלב מילוש זוכה פרס נובל שנת 1980 שיושב בידי כאן, אני לא הייתי רוצה לראות את הפייסבוק שלו, אבל nevertheless, זה העולם שבו אנחנו חיים עכשיו, ו... אני מעדיף משורר מזדקן בעייתי ככל שהוא יהיה בפייסבוק על, על דברים אחרים שיש, ויש. זאת אומרת, שוב זה חוזר לאותה נקודה שאני חושב שאין בקום בתרבות ואין בקום בכלל.
בהמשך באמת ליוצרים ולתהליך היצירה, מעניין להבין אם אתה מרגיש איזה שינויים בשבועות האחרונים, גם בתור... משורר ויוצר בפני עצמך, וגם תור בן אדם שמכיר את הדמויות היוצרות גם בימינו, וגם מתעסק עם דמויות היסטוריות. בעצם יש יחס מסוים בין ההתבודדות לבין תהליך היצירה. רואים שמשוררים מתכנסים בתוך עצמם, מעל שולחן הכתיבה, או מוזיקאים ש... עכשיו נכנסים לאולפן לכמה שבועות ומסתגרים בעצם. כולנו היום תחת המטריה הזאת של הבידוד החברתי שנגזר עלינו. זה, איפה זה פוגש אותך ואת הדמויות שאתה מכיר?
תראה, קודם כל אני צריך לומר ש... לא התאפשר לי באמת לחוש את התחושה שכולם נמצאים בה, של החלת המוחלט, שאתה בבית ואתה סגור, כי אני באמת צריך, אני עושה את, עדיין עושה את הדרך לאולפני הרדיו כל יום, משדר שעתיים, ואם אתם מכירים את התוכניות שלי שהופכות אחר כך לפודקאסטים, אני לא אדם שמקמץ במילים בשידורים שלי, אני מדבר הרבה, אז אני צריך, אז, ואני חייב לומר לכם שבתור משורר, וזו שיחה אחרת, זה אתגר, כי כמו שבסיפור תהילה של אגנון המפורסם, תהילה אומרת שלכל בן אדם יש כמות מסוימת של מילים שמוקצבת לו בעולם, היא לא רוצה לבזבז אותן, היא לא רוצה לבזבז אותן לרעה. בסופו של דבר גם רדיו זו יצירה, וכשאתה מדבר המון וכשאתה עוסק המון במציאות, אחר כך היכולת להגיע לאיזושהי פרספקטיבה, ואני חושב שבפי יצירה צריך כמה דברים, מעבר לכישרון או איזה מנוע פנימי, צריך גם פרספקטיבה וגם נחת רוח מסוימת, דווקא. ופה אני יוצא מעצמי לומר שמצד אחד אנחנו תמיד יודעים שהיסטורית שינויים במצב החברתי, אסונות, צרות, מחלות, היו קרקע פוריה מאוד יצירה. מצד שני, בדרך כלל, זה לא קורה מיד. ודברים שהם תגובה מיידית, הם יותר עיתונות מאומנות. ואני כבר ראיתי כמה זמרי פופ ישראלי, שאולי רוצים לחשוב שהם יותר מפופ, שהם יראו לשגר את, את השיר שלהם על הקורונה, לאולפני הרדיו. ככה, תוך יומיים שיר עם איזה שהם סיסמאות ברורות על מה, מה הקורונה באה ללמד אותנו, ללמד אותנו שרצינו יותר מדי, ש, ש, שרכשנו יותר מדי, כמה דברים ש, שאגב, יכול להיות שהם במידה מסוימת נכונים, אבל כאילו הקלישאות שכולם נעים סביבה, לשגר אותן לרדיו, אני חושב שזה לא העיבוד. של אומנות. היצירה המפורסמת ביותר, למשל, שקשורה, למרות שהיא לא עוסקת באופן ישיר, במגפה שחורה, שזה דקמרון, של בוקאצ'ו, ג'ובאני בוקאצ'ו, ג'ובאני, כן, האיטלקי, היא נכתבה כמה שנים טובות אחרי שיא המגפה השחורה, זאת אומרת, אתה צריך איזשהו מרחב של זמן להקל, ולא להיחפש למסקנות, בדרך כלל הנבואות או הפרשנויות או הפירוש המיידי הוא בעייתי תמיד, בכל דבר. כי תגובה מיידית זה טוקבק, גם באומנות יש טוקבקים, חלקם מצוינים, אבל אני חושב שיש בזה גם את המגבלות של הטוקבק.
מעניין מאוד, תודה. אני אשמח לדעת אם אתה בתור יוצר תרבות או מנגיש תרבות, שבדרך כלל מגיעה אפשר להגיד, נבחי הנפש, או איזושהי תדרים גבוהים יותר. יצא לך שהיה לך מאזין, או מישהו שפנה לך, ששמע אחד מהתוכניות שלך, או מהסרטונים, ואמר, וואו, זה פתח לי איזה משהו, זה נגע בי בצורה מסוימת, זה ממש, כאילו, שינה לי את העולם, אולי שינה לי איזו פרספקטיבה או משהו.
האמת שזה, אני, זה יישמע גאוותני, אבל האמת, האמת שזה קורה הרבה. וזה נחמד, כי זה הצד השני של השיחה. בסוף אמרתי, אני רוצה להגיע לשיחה, אבל אני רק צד אחד. אני מנסה לעודד אנשים לפנות אליי, ובאמת, האמת שאני חייב לומר שיש הרבה מאוד אנשים שכותבים לי, חלקם מבוגרים, חלקם צעירים, יותר מאזינים ברדיו, צעירים יותר בפודקאסטים, כן, אבל משהו ששמתי לב אליו, זה שהרבה מאוד בחורים שמחפשים דרך לשמור על, על הזהות היהודית שלהם מתוך משבר אמונה, זאת אומרת, למצוא מישהו שיאפשר להם לעסוק בעולם הזה בלי להרגיש שהם בזה לוקחים חלק בשיח דתי שהוא לא לרוחם או מתחייבים למשהו, פונים אליי ואומרים לי, שממש מצאו בי איזושהי אפשרות שהם לא ידעו שקיימת, והאמת שזה ממש משמח, כי אני מניח שבמובן מסוים בגילם, אני מדבר על, על חבר'ה בצבא, או חבר'ה בעולמות האלה, היו כמה, זאת אומרת, זה לא המון, אבל היו ממש בשבועות האחרונים כמה, עם אותו סיפור פחות או יותר שפנו אליי, אני חושב שבגילם אני הייתי פחות או יותר אותו, חיפשתי את אותו דיבור, את הדיבור ש, 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 שמסתכל על היהדות כתרבות ולא רואה את זה כגנאי. זאת אומרת, לא חושב שנאמר שהיהדות היא תרבות, זה מוריד מערכה, הופך אותה לרוחנית פחות מאשר לומר שהיא, לא יודע מה, דת או... אז, כן, אז זה למשל תגובה שמשמחת אותי. השאלה שלא ציפיתי לה, אבל...
אני אשאל בהמשך לשאלה הזאת, כי זה גם שאלה שרציתי לשאול, שנגעת בזה כיהדות, כתרבות, אז אני באמירה קצת פשטנית, אבל אני בכל זאת אייחס אותה למה שאנחנו מדברים. אני רואה במה שאתה עושה, ובעוד כל מיני דברים שכרגע קורים, מין ממש המשך דרכו של אחד העם, במקום הזה של, שאתה כן נותן תוכן יהודי יותר מהמגיש הממוצע, אבל אתה כן, אני נגיד בתור... מישהו שבא מבית חילוני גמור, אני כאילו יכול לאכול את זה בצורה שזה נורא נוח לי. זאת אומרת, יש היום הרבה פעמים איזשהו דיסוננס בין התוכן היהודי ליהדות, שאני חושב שזה שתי דברים שונים לגמרי, אז אני מעניין אותי לשמוע בתור מישהו שעובד בשידור הציבורי ובכללי, בתור מישהו ש... איפה אתה רואה את הדיסוננס הזה היום בחברה הישראלית, בין יהדות להדתה, לחילונים, לדתיים, כי אני כן חושב שאתה... מקיים איזשהו גשר, אבל מעניין אותי לשמוע איפה אתה עומד בגשר, כאילו, אם יש לך איזו מחשבה על זה.
תראה, אני חושב שהשאלה הזאת פותחת הרבה מאוד שאלות שמסתעפות ממנה. קודם כל, אני חושב שהבעיה היא, הרבה פעמים שכשמדברים על יהדות, מדברים על הפוליטיקה של היהדות. זאת אומרת, איפה זה שם אותי, בשאלה הפוליטית, בשיח הזה שאוהבים לחלק אותו, אתה יודע, יש את, אני חושב שזה היה, שכחתי איך קראו לה, סוקר ההוא, עליו השלום של בנימין נתניהו, שניצח לו את בחירות 96 מול פרס, וקבע את המדד הפשוט, הוא אמריקני, אבל השם שלו ברח לי כרגע, הוא קבע את המדד הפשוט, שצריך לשאול את הבן אדם מהו קודם כל יותר. יהודי או ישראלי, אם הוא עונה שהוא ישראלי, הוא בעצם בגוש המרכז-שמאל, אם הוא עונה שהוא קודם כל יהודי, הוא בעצם בגוש המרכז-ימי. זו החלוקה, וככה צריך לפלח את הקהל, או את הישראליות. ואני רוצה לכפור בזה בחלוטין, למרות שאני חושב שכניתוח פוליטי זה חכם מאוד. אני רוצה לומר שיהודי וישראלי, לא כאמירה פוליטית, כן, אני לא רוצה לומר חלילה שישראלי שווה יהודי, ישראלי שווה לא רק יהודי, כי לא כל הישראלים הם יהודים, אבל הישראליות היא המשך ישיר של היהדות, ולכן לא צריך ליצור את ההפרדה, ברגע שאתה עושה הפרדה, אתה בעצם טוען שהישראליות היא לא המשך ישיר של היהדות. בעיניי, יהודה מחי עומד במובהק על אותו הציר עם אבן גבירול, שעומד על אותו הציר עם... הדמות של דוד המלך, כן? לא יודע אם אפשר להתייחס אליו כמשורר היסטורי, אבל אפשר להתייחס אליו כמשורר בתודעה ההיסטורית של העם היהודי. אז זה הציר שאני מנסה לצייר, ולכן אני לא רוצה להתייחס לחלוקות של פוליטיקה, של שאלות זהותיות. מה אתה קודם? אתה דתי, אתה לא דתי. אתה בשמאל, אתה בימין, אתה יהודי, אתה ישראלי. אני רוצה לומר, רגע, היי, אנחנו כאן, סביר להניח שכולנו... שבאים מבתים יהודים, ואני מניח שגם אנשים שחיים כאן והם לא מבתים יהודים, יש להם איזשהו מידה של עניין בתרבות היהודית. כלומר, בכל שנות יצירה יהודית על ידי יהודים, אני לא מחלק פה בין יהודים דתיים או לא, אלפי שנים של יצירה ושל עיסוק בשאלות שהן גם שאלות נקודתיות לסיפור היהודי, אבל הן גם בדרך כלל שאלות אוניברסליות או מערביות, לא לשם אנחנו חלק מהתרבות היהודאו-קריסטיאן, היהודו-נוצרית, ולכן זוהי שושלת המסירה, כמו שאמרתי קודם, שאנחנו יושבים עליה. בואו ניתן לה כבוד. כששואלים אותי מה זה היהדות בעיניי, מה זה הדת היהודית בעיניי, אפילו הדת, זאת אומרת, ללכת ישר למקום הדתי, אז אני אומר שזה סך כל הניסיונות של אנשים מהרקע ההיסטורי של העם העברי, קו נטו יהודי, ויש לזה הרבה מחלוקות, סך כל הניסיונות להבין את הנסתר. סך כל הניסיונות להבין את מה שמעל האדם, כן, מעל זה בדיוק, זה לא דווקא מעל, זה לא גיאוגרפיה, אבל אז אני מסתכל על זה כסך הניסיונות, ואני חושב שניסיון בעולם הוא דבר מאוד משמעותי, גם כדי לטעון ההפך ממנו, גם כדי לומר שהוא ניסיון רע. אז שם אני עומד, ואני יכול לומר שכמו שהרבה מאוד חרדים שמאזינים לתוכניות שלי, שחלקן משודרות בתחנת כאן מורשת, שרוב מאזיני החרדים אומרים לי שאני כופר, מצד שני, כבר קיבלתי תגובות אגב מעיתונאים מפורסמים בטוויטר, שבדיוק הייתה השעה שלי ברשת ב', והם כתבו, מה להזזל, מה זה ההדתה המטורפת הזאת ברשת ב' עכשיו. עכשיו, כל ההדתה הייתה שציטטתי את תהילים של דוד המלך. זה פשוט שיח שהפך להיות על אוטומט, מישהו מצטט פסוקים מהמקורות, טק, הדתה, ולהפך, אם אתה יוצא מתוך השיח הדתי הקבוע, אז אתה כופר, אני כופר בהגדרות האלה, אם במשהו אני כופר, זה פשוט לא מעניין אותי. את האמת, זה לא, אני עושה את מה שמעניין אותי, את מה שמעשיר אותי, ולכן אני גם יכול לעשות את מה שכל כך מוזר מבחינת אנשים מסוימים, שזה לדבר על החתם סופר ולשים רגע אחרי זה שיר של ג'ניס ג'ופלין. כי זה מה שמעניין אותי, וזה מה שמפעיל אותי, ואני לא, אני לא עוסק עכשיו בלהיות המשגיח כשרות של עצמי. זה לא, זה לא מה שמניע אותי.
לגמרי, תודה על התשובה, זה נגע בדיוק באספקטים.
כן. נדב, אולי יש לך איזו המלצה טובה למאזינים שלנו, ככה של ימי הבידוד, איזה משהו פריט חדש שנגעת בו, מאלבום משובח לספר טוב, זה אחלה זמן.
וואו, טוב, אני חושב יש הרבה מאוד דברים ש... קודם כל, אני תמיד, יש את ההמלצות הקבועות שלי, כי צריך להמליץ המלצות קבועות. האמת היא שרק לאחרונה אני בעצם קראתי, ניגשתי אל על העיוורון של סאראמאגו, למרות שאני קורא ספרים אחרים שלו, וזה נורא נדוש להמליץ עכשיו על הספר הזה, אבל העיון שלי בו העלה כל כך הרבה פסקאות שכאילו נכתבו, נחשבו עכשיו אפילו כפרודיה על המצב, כולל הפסקה שאני חושב שהיא הופצה ברבים, שיש מצב חירום ותכף יקימו ממשלת אחדות לאומית. זה בעל העיוורון של סאראמאגו, המגפה שמעברת את כולם וגורמת להם לראות לבן. אני תמיד ממליץ על בלשי הפרא של רוברטו בולניו, למרות שזה לא ספר שקראתי לאחרונה. אני חושב שהוא בדיוק נכון למצב הזה, כי זה ספר שהטענה היסודית שלו, בלשי הפרא בספר הזה, רוברטו בולניו, סופר צ'יליאני שהלך לעולמו בשנת 2003, פחות או יותר בסביבות גיל 50, כי היה לו כבד דפוק מהרבה מאוד שנים של שתייה, סופר וגם משורר אגב, מופלא, ובלשי הפרא, שאני לא יודע אם מישהו ממכם קרא אותו, אני ממליץ מאוד, הוא בעצם עוסק בחברה של משוררים צעירים, שמנסה לפלס את דרכה בעולם השירה הדרום אמריקני, ולמה קוראים לספר בלשי הפרא? כי הם מנסים למצוא, חבורת המשוררים הצעירים הזאת, איזושהי משוררת מבוגרת שנעלמה, שלא יודעים איפה היא, משוררת אגדית כזאת, מין יונה וולח, מקסיקנית, שנעלמה מן העולם, והם רוצים למצוא אותה, הם חושבים שאם הם יזכו לדבר איתה, זה יגלה להם משהו גדול. ואפילו התקציר של הספר הזה, כמשל למה שדיברנו עליו עכשיו, למצוא את הניסיון של אחרים, את התרבות שעוברת מדור לדור, לחשוב שיש שם תשובה, ובולניו גם מה שהוא עושה בספר הזה, הוא עושה את זה ברוב הספרים שלו, זה הוא טוען טענה שהיא לכאורה טענה מגלומנית של סופר, שגם פחות אופנתי לטעון היום, והוא אומר בעצם, הספרות היא הדבר הכי חשוב. יותר מהחדשות, יותר מהפוליטיקה, יותר מהמסחר, הספרות בסופו של דבר בעיניו היא הערך העליון של הקיום, זה באמת דבר שכאילו כבר לא טוענים אותו, כבר לא מתייחסים ליצירה בחזה פאטוס, והוא עדיין עושה את זה, ספר נפלא, תחפשו אותו. לא המלצה ככה שהייתה לי בראש.
תודה רבה רבה.
תודה, היה שיחה מעשירה ומעניינת.
לגמרי. לצערי אנחנו צריכים לסיים פה, קצת חוסר זמן, אבל תודה רבה על נדב, באמת, באמת, השארת לפחות את עולמי, ככה בזמן הזה, תוך שגם את העולמם של מאזיננו וצופינו. טוב, תודה רבה.
תודה לכם.